טוב, שלום, שנה טובה, גמר חתימה טובה. נפתח בכמה השלמות לנושא שלמדנו בשבוע שעבר, אז נתקדם. ראינו בשבוע שעבר איך עירובי תבשילין ללמד על רקע עירובי תחומי ועל רקע עירובי חצרות, ואיך הוא בעצם יוצא מהמסגרת הביתית, הפרטית, של כל משק בית שמבשל עבור עצמו, והופך להיות עירוב שהרב מניח עבור בני העיר. כן, במסגרת הזאת ראינו את הדיון בגמרא, האם צריך דעת מי שהניחו לו, גם מביאה שלושה סיפורים, וממש עצרנו בסיפור על ההוא סמיה, אותו מתורגמן משנן הברייתות של שמואל, ששמואל ראה אותו שהוא עצוב, אמר לי, אמה יציבת, אמר לי, דלה אותי ועובי תבשילין, אמר לי, סמוך עדידי, לשנה, שנה אחרי זה, חזי ידעה ועציב, שוב פעם, אמר לי, אמה יציבת, אמר לי, דלה אותי ועובי תבשילין, אמר לי, פושע, דקולי על משארי, לדידך אסור. וראינו בשבוע שעבר את הדעה הדומיננטית בראשונים, האמת היא שראינו בזה מחלוקת, ראינו דעה אחת שאומרת ש... מראש, לכתחילה, יכול אדם, זו הדעה הדומיננטית, רק לסמוך על עירובי תבשילין של הרב, ובדיעבד. כלומר, התקנה הזאת שאפשר להניח עבור כולם, היא רק עבור מי ששכח, וגם הוא יכול לממש את השובה רק פעם אחת. לעומת זאת, כל מי שיכול להניח עבור עצמו, מראש כך הוא חייב, וכך גם נפסק לשולחן ערוך. כנגד זה, יש דעה בראשונים, שכל אדם יכול לסמוך על הרב. אז מה יראה בסיפור הזה עם ההוא סמיה? זה שהיות ושמואל ראה בשנה השנייה שהוא עצוב, הרי בשנה השנייה הוא כבר ידע שאפשר לסמוך על שמואל. אז למה הוא היה עצוב? כי הוא ניסה בכל זאת להניח בכוחות עצמו, כלומר הוא ניסה להפקיע את עצמו מהעירוב תבשילין העירוני. והיות וכך, זאת הסיבה שהוא לא יכול לסמוך על העירוב של הרב, אבל הוא היה מראש רוצה לסמוך על העירוב של הרב, היה יכול. זאת דעה שמופיעה, מי שרוצה לעיין בבית יוסף, בסימן תקכ"ז, מביא את שתי הדעות, יש העדפה להלכה לדעה הראשונה. כאן אני רק אעיר מספר הערות. המאירי כאן מעלה שאלה, מה עם אדם שהניח עירוב תבשילין, והעירוב שלו נאכל או נאבד, ועכשיו הוא רוצה לסמוך על הרב? הרי לכאורה, וזה שהוא הניח את העירוב שלו, וזהו גילה דעתו, שהוא לא רוצה לסמוך בעירוב הכללי. האם נאמר שדינו כדין, פה, כדין אדם, כמו ההוא סמיה, שרצה להניח עבור עצמו, אבל שכח מראש להניח? אז המאירי מתייחס לשאלה הזאת, והמאירי כותב כך, אני מקריא, מי שלא הניח עירובי תבשילי, וגילה בדעתו ובדבריו שאין כוונתו לצאת בשל אחרים, זה התרגום שלו להתנהגות של ההוא סמיה, אסור לבשל שאין אדם זוכה בעל כוחו. הוא לא כלול באותו עירוב, כי הוא לא רצה להתכלל בו. ומכל מקום, אומר אני, על מי שהניח ונאכל או נאבד קודם שיתחיל לבשל, שסומך על אחרים ומותר לו לבשל, שאין בהנחתו גילוי הדעת וכך, אלא שרוצה לקיים המצווה. מאמירי אומר, אדם כזה שהניח עירובי תבשילין, והוא נאכל או נאבד, לא נאמר שבזה הוא הודיע שהוא לא מעוניין להיות בעירוב הכללי, אלא נתרגם את ההתנהגות שלו, נפרש אותה, שהוא פשוט רצה לקיים את המצווה, והוא אכן קיים אותה. רק מה, היות וזה נאכל או נאבד, עכשיו הוא נתקע, אז הוא יכול כגיבוי, כבקאפ, כן, להסתמך על הרב, כן, איזה. כנראה, אבל הרב מזכה עבור כולם. כלומר, אתם יכולים לשאול את השכן שלי, שיעיד שזיקיתי עבור כל בני קהילת העליונה, הייתי נחמד גם עבור כל תושבי גבעת שרת, כן? אף אחד לא בא להגיד לי שהוא רוצה להסתמך על זה, אז ברוך השם. אבל אמירי אומר, אדם כזה לא גילה דעתו שהוא לא רוצה. הוא שמח שיש בעקב, הוא רק רצה בעצמו. זאת הערה אחת, הערה הזאת של אמירי. הערה שנייה, יש מחלוקת ראשונים, האם במידה והרב רוצה לעשות עירוב על הפושעים, האם הוא יכול? כלומר, איך לפרש את מה ששמואל אמר להוא סמיה? הוא אמר לו, כפי שרשי כותב, פשוט לא חשבתי עליך. אבל אם הוא יגיד במפורש, אני רוצה לחשוב עליך, האם יכול או לא יכול, אז הדבר הזה נדון על ידי הרשב"א, גם בתשובה, וגם בספרו עבודת הקודש. זה ספר שעוסק בהלכות שונות שקשורות בעירובין, כולל פרק על דיני אוכל נפש. ובתוכו, בשער ד' הרשב"א עוסק בדיני עירובי תפשילים, ושם הרשב"א כותב, אני מקריא, כותב הרשב"א, ויראה לי שאם היה דעת המניח על הפושעים, מותר. שמואל, דעתו לא הייתה על הפושעים, אבל אם אתה רוצה לחשוב עליהם, אתה יכול. בדברי הנעירי היה נשמע קודם צליל, שלא ניתן, איזה סיבה? אני קורא, שאין אדם זוכה בעל כורחו, כלומר גם אם הרב יחשוב על הפושעים, אבל אם הפושע לא רצה לצאת ידי חובה בעירוב של הרב, אז מה זה יעזור לו שהרב רוצה לזכות לו? הוא כאילו צועק, אני לא מעוניין. ואכן הרעה בחידושיו כאן בביצה, הרעה מתלבט בזה. הרעה שהוא בן דמנו של הרשב"א. כן, הוא בחידושיו לסוגיה, אומר הרעה, אני מקריא. לא, סליחה, הרעה והרשב"א חולקים במקרה אחר, אבל הוא קצת דומה. ראינו שזה מוגבל למי שנמצא בתוך תחום שבת. האם יכול המתנה, המערב, לומר במפורש, אני מערב גם עבור מי שמחוץ לתחום שבת? אז גם כאן, הרשב"א לשיטתו, שזה גמיש לגמרי, זה פשוט הכל עניין על מה חשבת, על מה לא חשבת. אז הרשב"א כותב מפורש, ואפילו, הוא כותב כך, ואפילו מי שירב עירובי תחומין, ויכול לבוא אצלו, אינו סומך עליו. שלא נתן דעתו מן הסתם, כמו המניח, לא נתן דעתו מן הסתם, אלא על שהוא תוך תחומו. ולפיכך הוא כותב, אם פירש, אפילו על מי שיכול לבוא אצלו על ידי עירובי תחומים, אף אין סומכים עליו. אז הרשב"א כל הזמן חוזר על אותה עמדה, שזה הכל עניין, מה דעת המניח, אבל הוא יכול להרחיב את גבולות דעתו, גם לכלול את המקרים שבסתם לא כלולים. אז זה כותב הרעה, על מי שמחוץ לתחום, ואף במתנה בפירוש אינו מחובר. כלומר, לפי דעתו, לא ניתן לכלול אותם. מי שמחוץ לתחום, לא כלול, גם אם המתנה ירצה. כן, זה כמה הערות בשולי הדברים, כן, בבקשה. אתה שואל שאלה טובה. אתה רומז שלא, נכון? ולכן מה הצד הבא? בוא נשמע, כן.
לא שמע, מה השאלה?
עזרא שואל אם אפשר לזכות בפחות בשווה פרוטה. עכשיו בואו נשמע אז מה הצעד הבא שאתה חושב עליו. הרי השאלה שלך היא בשלבים, כן? שיעור העירוב בכזית. יפה, אבל אני חוזר על דברים שאמרנו בשבוע שעבר. כשאתה מזכה לאחרים, זה לא במובן שיש להם בעלות, אלא שאתה מצרף אותם לאכול מהסיר שלך. עכשיו אני רוצה רק להשלים ולסיים את הסוגיה הזאת בפירוש מאוד מחודש של בעל המאור, שנמצא פה על אתר, מי שיש לו עם ריף אז יכול להסתכל יחד, מי שלא שיקשיב, שכל הראשונים חלקו עליו. לבעל המאור יש קריאה אחרת של כל הסוגיה שלנו. זה נמצא בדפי הריף בתת עמוד א' למטה. בעל המאור מתחיל בקושייה שכולם מקשים אותה, למה הוא סמי היה עצוב בשנה השנייה? הרי לכאורה הוא יכול לסמוך על העירוב של שמואל. הוא למד את זה בשנה הקודמת, למה הוא עצוב, כן? אז על זה אומר בעל המאור כך. זה נמצא שלוש שורות מלמטה בטור הימני. זה תת עמוד א' בדפי הריף. מי שיש לו ריף, יש לך? תת עמוד א', שלוש שורות מלמטה. הוא מצטט בתחילת הדברים את הפירוש הקונבנציונלי המקובל, כבר למדנו אותו, אז לא צריך לקרוא אותו שוב. ואז כותב בעל המאור כך, יש לך? הוא יגיד. לא ריף, בריף. אין, פה יש לך. שלוש שורות מלמטה. תשמעו איך הוא מפרש את הפירוש. הוא כותב ככה. ולדעתי, זה המעשה, עכשיו אנחנו בשורה השנייה מהסוף, לא היה בנהרדה. ואם היה בנהרדה, לא היה אותו סומה מנהרדה, ולא מן השורים בתחומה. כלומר, אומר בעל המור, אם שמואל הרב של נהרדה, והוא מערה בכל בני נהרדה, והסומה הזה בבני נהרדה, אז בטח שהוא יכול לסמוך על העירוב שלו. כלומר, בניגוד לדעת כל הראשונים שראינו עד עכשיו, שהוא הוציא את עצמו מן הכלל, והוא לא אוהב פושע, לא, בעל המור אומר, מה הבעיה? בן אדם יכול, כל תושבי העיר כלולים אוטומטית בתוך העירוב תבשילים, אין אם זה פושע, אין אם זה לא פושע, ולכן הוא מפרש שהסמי הזה, המעשה לא היה בנהרדה, כלומר שמואל לא הניח עירוב על כולם, או שהסמי הזה איננו מתושבי נהרדה, אז איך הוא הגיע לשמואל ביום טוב? הוא הניח עירובי תחומים. ואז הוא כותב כך, אלא מחוץ לתחום היה בא, על ידי עירובי תחומים, ומעולם לא יצא בעירובו של שמואל. מושים עולם, הוא חולק על כל הראשונים לדעתו, כל מי שבעיר תמיד יוצא בעירוב של הרב, בכל מקרה, גם פושע יוצא. ואכן הוא מציע עכשיו קריאה אחרת של הסיפור. מה הקריאה? היידה אמר לי סמוך עדידי, כלומר, סמוך על המתוקן שלי. מה שמואל עשה? שמואל ראה בן אדם מסכן, אין לו עירובי תבשילין, אז אין לו מה לאכול, אז מה שמואל עשה פשוט? מה זה סמוך עדידי? כולם מפרשים הכוונה, תסמוך על עירובי תבשילין שלי. בעל המור מודה להלכה שאפשר לסמוך על עירובי תבשילין של הרב, אבל הוא היה מחוץ לתחום, לכן הוא לא יכול, אז הוא תקוע. פשוט הזמין אותו לאכול אצלו בבית, כך הוא פרש את זה. סמוך עדידי, הוא אומר, על המתוקן שלי, כאדם הסומך על שולחנו של חברו. עכשיו מגיעה החוליה החלשה בפירוש, וכשנודע לו שהיה פושע במצוות עירוב, אז מה הוא עשה? הוא ביטל את ההזמנה, הוא אמר לו, תהיה רעב. אמר לו, כי ההיד אמר רב חיסדא ושלחו מנות לאין נכון לו, למי שלא היה לו להניח עירובי תבשילין, אבל היה לו להניח ולא הניח, פושע הוא. מי שזוכר את הגמרא בתדבר עמוד ב', שם בסיפור של רבי אליעזר, שכולם הולכים ועוזבים באמצע, אז הגמרא אומרת בשולי הדברים, כן, מה אין נכון לו, אז מה אומרת שם הגמרא? אמר רב חיסדא, למי שלא הניח עירובי תבשילין, לא שולחים מנות. איקא דאמרי, מי שלא היה לו להניח עירובי תבשילין. אבל מי שהיה לו להניח עירובי תבשילין ולא הניח, פושע הוא. אומר בעל המאור שעמדת שמואל הייתה, שאדם שלא הניח עירובי תבשילין, לא לתת לו אוכל. לתת לו לרעוב. אני אומר את זה, אנחנו בסרט עם התשובה. יש תוצאות למעשים שלנו. כלומר, אם בן אדם הוא לא מניח, והוא עושה כל מיני דברים, ואחרי זה כולם מוזרים לו, ואין שום תוצאה למעשים שלו, הוא ימשיך להתנהג ככה. כלומר, אם נרעיב אותו שנה אחת, הבן אדם הזה כבר, זה כבר לא יקרה לו אף פעם. ראשונים אחרים מתחלחלים מהמחשבה הזאת. הם אומרים, מה? תשאיר בן אדם רעב? כלומר, אני מניח שגם כל אחד מאיתנו בבית, עם הילדים, כולם מבינים שחשוב שיש תוצאות למעשים, אבל יש גבול גם לדבר הזה, כלומר, ילד רעב, כאילו. אז הרוב הראשונים מצטטים את בעל המור, ועל הנקודה הזאת אומרים, זה לא יכול להיות. מה, אסור לתת אוכל לבן אדם שלא יניח עירובי תבשילין? כן, אליזה. את דוקטור לחינוך, נכון? כן. כן. סמוך עדידי הכוונה, בוא תאכל אצלי, ואז שהוא שמע שהוא פושע, אמר לו, אל תאכל אצלי. מה דוחף את בעל המאור? התפיסה הפשוטה שלו, שכולם כלולים בעירוב של הרב, כן? כלומר, אנחנו צריכים להבין, בעל המאור קורא קריאה אכזרית קצת הגברה, אבל דווקא הוא יותר מכולם, הוא מרחיב את היכולת להסתמך על הרב. כולם היה להם מגבלה, לא, לפי בעל המור, כולם, כל מי שבתחום, אפילו אם הוא פושע, כולם יכולים לסמוך.
אז מה זה השארי? לא מותר להזמין מישהו
לארוחה. זאת שאלה טובה, תראו, מפרש כך.
פושע מסוג אחד, פושע מסוג שני לא?
לא הבנתי.
בעל המור
אומר, מזמינים אנשים שהתבלבלו, לא אנשים שהם פושעים. לא מזמינים אותם.
אבל בהתחלה, בתור חתמה, כאילו כולם
שמצאים
בתחום, הם כלולים,
אפילו
הפושעים.
נכון. אבל הוא מחוץ לתחום.
נכון, אבל אני מזמין אותו, ואחרי זה כבר יש לך השלכה, מה אתה מחוץ לתחום, אם אתה בתוך התחום, כי הוא פושע.
לא, אם אתה בתוך התחום, יש לך עירובי תבשילים? מה הבעיה?
מה אתה פושע?
לא, לדעתו אפשר לסמור, העירוב של הרב תקף, העירוב של הרב תקף. אבל הבנם הזה אין לו עירובי תבשילים. הוא לא כלול בעירוב של העיר. עכשיו, בבנם שנתקע בלי עירובי תבשילים. אז אומר בעל המור, אם זה קרה לך בטעות, נזמין אותך, נדאג לך לאוכל, כל השיינפלד, כולם יעטפו אותך באוכל. אבל אם אתה מתברר שאתה פושע, אז לא, תסתדר לבד. יש פה תפיסה חינוכית מסוימת. אבל זה הוא ממשיך ואומר, כן, ארי, גם בנופי אבים אותה לתת לו לאכול, כן.
דיברנו על צלק הקביש העניין במצב היום או מצב הגמרא כאילו העניין של היום לעשות את זה בשבילנו זה ממש לא ביג דיל ופעם אולי כל חטץ של אוכל היה יותר משמעותי ומישהו היה שמח שלא צריך להוציא את ההוצאה הזאת, והוא יכול לסמוך על משהו אחר, והוא עושה את השיקולים הכלכליים האלה. התפיסה זה אחרת.
יכול להיות שזה הרקע, מצד שני זה נורא זול, כאילו זה לא, הרי זה הפך להיות כל כך סמלי, שאני לא נראה לי שהסיפור כלכלי. וגם אז, תבשיל אחד, אפילו עדשים ושולי גדרה, שלמדנו בשבוע שעבר, לא... זה לא נראה לי זו הוצאה גדולה, כלומר, לייחסת, לי נראה יותר, זה חלק ממגמה שהמוסדות הופכים להיות אחראים על הכל, כאילו, אנשים שוכחים, אנשים מתבלבלים, אנשים לא יודעים. אני יכול לומר שקיבלתי שאלה בחג ממישהו בקהילה, שהיה ברור שיש שם איזה בלבול קצת במושגים של עירובי תבשילים. כלומר, מה מותר להכין בעקבותיו? האם מותר לערוך את השולחן ביום שישי לשבת? אמרתי לו, ודאי, זה עובד תבשילי, זה כל הרעיון. באמת? אמרתי, כמה שאתה מסביר, כנראה לא הסברתי מספיק טוב. כלומר, זה נראה לי שהרקע פחות כלכלי ויותר הכיוון הזה.
כי אני חשבתי על העניין של הפושע ומה המיות שלו, וזה נראה לי אחרת כאילו בעיניים שלנו היום, שזה ממש
יכול להיות. בכל מקרה, תראו, גם בעל המאור ממשיך ומפרש, כי אחרי בגמרא היו שלושה סיפורים, על שמואל שמניח על כל אנשי נהרדה, זה סיפור אחד. סיפור שני, רבי עמי ורבי אסי, מערבו הכולו טבריה, וסיפור שלישי, מכריז רבי יעקב בר אידי, מי שלא יניח עירובי תבשילין, יבוא ויסמוך על שלי. גם כאן, בעל המאור מפרש, מה הכוונה יבוא ויסמוך על שלי? הוא לא רבי עמי ורבי אסי שמערבים על כל העיר, הוא לא שמואל שמערב כל נהרדה, הוא פשוט בא לבית כנסת ושאל, למי אין אוכל? מי שאין אוכל, אתה אוכל אצלי בבית. כך הוא מפרש את זה, הוא כותב בעל המאור, אני ממשיך. וכן הדה מכריז רבי יעקב בר אידי, מי שלא יניח עירובי תבשילין, יבוא ויסמוך על שלי, דרך נדיבות הייתה. שיסמכו על שולחנו כל מי שלא עירב. ואגב גרר, אז אם כך, אין איזה שום קשר למה? לאיבאיה של הגמרא. מה הייתה איבאיה את הגמרא? האם צריך דעת מי שהניחו לו? לראשונים האחרים, מה הייתה הראיה המרכזית שלא צריך? הסיפור הזה. למה? כי ברבי עמי ורבי אסי ושמואל, אולי הגבאי הודיע זה בבית הכנס, אולי במייל הודיעו על זה לפני יום טוב, וזה היה דעת מי שהניחו לו. אבל רבי יעקב בר אידי, היות והוא מכריז ביום טוב עצמו, מכאן הייתה הראיה. לבעל המאור זה ההפך. רבי יעקב בר אידי בכלל לא הניח עירובי תבשילין עבור אנשים אחרים. הוא פשוט הזמין אליו את אלה שלא הניחו. אז אי אפשר להוכיח ממנו כלום. הביא אותו אגב גררה שאנחנו רואים. אחריות קהילתית של רבנים שלקחו על עצמם לדאוג לבני הקהילה. חלקם דאגו על ידי זה שהם הניחו. עירובי תבשילין עבור כולה, חלקם דאגו שהם שאלו למי אין אוכל, זה, ודאגו להזמין אותו, אבל האמת היא שלדעת בעל המאור אין שום ראיה מהסיפור של רבי יעקב בר אידי, והוא ממשיך ואומר, ואגב גררה הייתו על העובדה גבי ענך עובדי דמר שמואל ורבי עמי ורבי אסי, ולאו נישון דדמי כולה עובדי להדדי, כלומר לא כל המעשים דומים האחד לרעהו, והשמואל מערב ולא מכריז, רב עמי ורב אסי נמי מערבי, ולמה הכריזה? הם גם לא הכריזו. ורב יעקב בר אידי מכריז ולא מערב, אלא לעצמו בלבד. הוא עשה עירוב תבשילין רק עבור עצמו, כנראה לא היה איזה רב כעיר או משהו כזה. כי מנהג עירו היה שהיו כולם מערבים לעצור, הוא מסביר, כי כמה כל אחד ירב לעצמו. ועד אמרין עליו, ועד כמה, הוא חוזר על המעשים הראשונים, דמר שמואל ורב עמי ורב אסי, ואינו חוזר על המעשה האחרון, אל יעקב הרידי, והוא אומר, יש לזה עוד המון דוגמאות, הוא כותב במקרא, במשנה, בתלמוד, הרבה מאוד, אין בהם קץ. כששואלים שאלה, עד כמה, לא חוזרים לזה שלפניו, אלא לזה שלפני פניו, יש שרשור, שלא כולם אותו דבר. עכשיו כאמור, הראשונים כולם חולקים על בעל המאור, בקובץ ראשונים שיש לי על ביצה, אז הם כמו דומינו, אחד אחרי השני, כל ראשון חולק עליו, ואומר, זה לא יכול להיות, זה טעות, כלומר, אליזה אומרת, זה לא נכנס טוב במילים של הגמרא, חלקם אומרים, לא יכול להיות שאסור להזמין בן אדם שפשע, כאילו, מאיפה בא איסור כזה, מה, שזה איסור הלכתי לתת אוכל לבן אדם שפשע, כאילו, מה... אז בעל המאור כנראה יגיד, כן, עניין חינוכי, הם כנראה אולי מתנגדים לזה, גם כן, וכאמור כן עזרה.
זה בריאה, זה יבוא ויסמוך. מה זה
ויבוא? בוא אליי הביתה ותסמוך על הבישולים של הבית שלנו.
אם זה עירוב תבשילים, כמו ששארו גם רשומים
עובד, מה זה? תבוא ותסמוך על עירוב תבשילים.
זה יבוא,
מה צריך לסמוך? אוקיי. אז עזרא אומר שבעל המאור יותר טוב במילים, טוב, אז יש פה מחלוקת, יותר טוב פחות טוב, בכל מקרה אני רק מסכם שזו דעת יחיד, הדעה הרווחת היא שכאמור לכתחילה שכל אחד יניח עבור עצמו, השולחן ערוך כך פוסק, שפושע פעם אחת אומר שולחן ערוך לא יוכל פעם שנייה, המשנה ברורה כותב שיות ויש את הדעה השנייה שראינו אותה בתחילת הדברים. שניתן לכתחילה לסמוך על רב העיר, אז לכן אומר המשנה ברורה שמי שמכתחילה סומך יש לו על מי לסמוך. בסדר? אז זה סוף הנושא הזה. בסדר? אוקיי. בואו, כן, בבקשה.
פושע, כשמי שאומר פושע, פושע זה הוא אומר שהוא לא רוצה לעשות את זה, הוא לא רוצה לעשות את זה, או מישהו פושע בגלל
שהוא... פושע זה מישהו שלא עושה דבר שהוא היה אמור לעשות. זה הכוונה הפושע. עכשיו, בהוא סמיה, היות, הוא היה עצוב, אז מה אנחנו למדים מזה? שהוא תכנן להניח עירובי תבשילין. הוא היה עצוב בגלל שהוא לא עשה את מה שהוא תכנן. אז לכן הוא פושע.
זה לא מישהו ש...
זה לא בכוונה.
זה לא בכוונה. אנחנו בסרט זה באמת תשובה, אז בואו נכניס את מוסר, בסדר? אני זוכר את אבא שלי, תמיד אומר לנו, על שוגג, תמיד אהב לצטט אבא את הרמב״ם על התורה ויקרא פרק ד' שמנסה להבין למה שוגג חייב חטאת וזה היה בטעות והתשובה שהרמב״ם נותן היא שהשוגג הוא גם על גבול של אחריות מסוימת כי אם באמת היה אכפת לו אם הוא היה יותר נותן את דעתו זה לא היה קורה לו הוא תמיד היה אומר אבא את המשפט של החופץ חיים לא היו קוראים כל מיני טעויות כן? קוראים את האדם שאכפת לך ואתה זהיר, זה לא קורה לך. ובמובן הזה יש איזו ביקורת על השוגג, ברור שזה לא באותה רמה כמו מזיד, אבל זה ההסבר של הרמב"ן, אפשר לחשוב אחרת, אבל כן.
חשבתי כשמישהו שלא עשה את זה, הוא קצת אונס, כי הוא לא חשב על זה משהו כזה.
כן.
אז זה מה שהגמרא מדבר על זה, ש... לא, חשבתי על זה, לא עשיתי את זה, אז אני יכול לסמוך על הרב.
כן.
או מישהו
דווקא
שאומר, אני לא רוצה לעשות את זה, הרב,
אני יכול
לסמוך על זה,
אז אני, תראה, אם יקום בן אדם ויצעק בכל רם, לא רוצה, לא רוצה, אני מניח שלא ניתן. ופה מדובר על מצב קצת ביניים. דיינו, מה קרה כאן? האדם רצה להניח בכוחות עצמו. אז הוא בזה גילה דעתו שהוא לא רוצה לסמוך על הרב, ומצד שני הוא בפועל שכח, אז לכאורה, אם הוא כן היה רוצה לסמוך על הרב, התשובה היא כן. זה לא לגמרי דומה, כן? בסדר.
אבל היה חשוב, הוא היה עשה את זה. אבל לא אצלי,
אבל... שתבין, יש פה שאלה גם גדולה לרב, בסדר? בואו נדבר גם מהזווית ההיא. הרשב"א שראינו. האם הרב, מה הרב צריך לעשות עם הפושעים? מה התפקיד שלו? אז ברש"י יש סליל כזה... אתה לא רוצה אותי, אני לא רוצה אותך. כי נכון, יש צביל כזה. כאילו הרב מסוכסך עם הפושעים. האלה שמחליטים שהרב מעצבן אותם, הדרשות שלו, אז הוא לא מתעסק איתם. מצד שני, מה הרשב"א אומר? אולי צריך להיות קשור גם אליהם, כאילו, כמובן, צריך למצוא מסלול שמתאים להם, שהם ירצו אותך, כן? אבל יש לך אחריות כלפיהם, בוא נאמר את זה ככה, כן? יש פה גם בזה מחלוקת מסוימת. בסדר, בואו נתקדם, בואו נעבור להמשך הגמרא. אומרת הגמרא, תנו רבנן, זו ברייתא, אנחנו בתזיין עמוד ב', כשני שליש מתחילת העמוד. הגמרא כאן מתחילה בעבד ברייתא, שהברייתא הזאת היא מופיעה בתוספתא בפרק ב', שם היא מעבד ברייתא את הפתיחה לפרק שבעקבותיו יבואו כל הברייתות שעוסקות בעירובי תבשילים. בבבלי לעומת זאת, סדר הברייתות עבר סוג של הצרכה. דיינו, הבבלי כאן, צריך לשאול את עצמנו, לאחר שנלמד את הדברים, למה זה הובא כאן? האם באמת זה חלק מהסוגיה שלנו? אבל בבבלי ברור, וזה על בסיס המשנה, שהמצע של הדיון הוא על עירובי תבשילים, והברייתה הזאת מובאת במהלך הסוגיות שעוסקות בעירובי תבשילים. אני גם אוסיף על מבנה הסוגיות, שעכשיו הגמרא תעשה כמעט עמוד הפסקה מעירובי תבשילים, והיא תחזור לזה בעמוד הבא. עכשיו, זה מוכר מאוד מקומות. למשל, מי שזוכר קצת את הסוגיות של חנוכה, אז הגמרא שם יש כאילו חטיבה ברורה, מדף חפה לפדף חפדלת, ובאמצע יש עמוד שלם שעוסק בהזכרת מן המאורע. מאוד דומה למה שאנחנו נפגוש כאן. וגם שם השאלה היא, למה זה מובא שם? זה לא שהסתיימו סוגיות חנוכה, אלא זה בתוך הסוגיות. למה? זה תורם לדיון, זה מוסיף עוד איזה מבט על הדברים. בכל מקרה, אני רק חוזר, הברייתא הזאת והתוספתא באה יחד עם הברייתות של עירובי תבשילים, רק שהיא לא באה באמצע העם, אלא באה לפניהם. כלומר, הפרק פותח בברייתא. עכשיו, מה מובא בברייתא הזאת? תנו רבנן. יום טוב שחל להיות בערב שבת. אז כבר אנחנו מבינים למה זה מובא. למה זה מובא? כי הנושא הוא לא עירובי תבשילים. בוא נוציא את זה מהראש שלנו. מה הנושא? יום טוב שחל להיות בערב שבת. מה עושים באותו יום? מה מותר לעשות באותו יום בשביל מחורת? עכשיו, אנחנו יודעים מהמשנה בשבת, בסוף פרק שני, משהו שלגמרי יצא לנו מהחיים, אבל שהשאלות ששואלים בערב שבת, לפני כניסתה, כאילו משקפות את ההכנות האחרונות לשבת, שצריך לוודא שעשינו אותם, מה שלא יהיה ניתן לעשות אותם בשבת, כן? היום למשל, מה השאלות? יש לפעמים מחלקים כל מיני חנויות, מגנט כזה. התקשרת להורים, חתכת נייר טואלט, אור במקרר, נכון? מחם, לא יודע. מה השאלות בעולם של חז"ל? איסרתם? עירבתם? אלו שתי השאלות. אם התשובה היא כן, אז מה אפשר להגיד? הדליקו את הנר בסימן קריאה, כן? כלומר, עירבתם הוא מאוד מאוד עמוק, כבר בגמרא בשבת, ולף למד דלת, שם המשנה נמצאת, יש מחלוקת רש"י ותוספות על איזה עירוב מדובר. האם מדובר על עירובי חצרות או עירובי תחומים? אני לא אכנס פה לכל הסוגיה, אני רק אומר, אנחנו התרגלנו שעירובי חצרות, בכלל אף אחד לא מניח, כבר הניחו עבורנו, אבל זה בגלל שיש לנו עירוב עירוני, ויש לנו מועצה דתית ורב, שאחראי על ניהול העירוב העירוני, אבל בעולם של חז"ל לא היה שום עירוב עירוני, פשוט לא היה קיים. לא היה לפי תפיסתם כנראה דרך לחצות את הכביש הראשי של העיר עם איזשהו עירוב. זה מתחיל רק בתקופות מאוחרות יותר. התשתית ההלכתית שמאפשרת הנחת עירוב עירוני, וכל מי שמכיר את הסיפור הזה יודע שהקולות האלה הולכות ומתפשטות ומתפשטות ומתפשטות. לא קשה להסביר למה. ההבדל בין לחיות עם עירוב ובלי עירוב זה תורמי. אני כילד גדלתי במקום בלי עירוב במנהטן. לא היה עירוב. מישהו העלה על דעתו שעשות עירוב במנהטן? והיום יש שם עירוב, כן? אני רק אגיד, ובזה אני סוגר עניין, במנהטן חיכו שרמשה פיינשטיין ימות, בבוסטון חיכו שהרב ימות, בשיקגו שרברון סולובייצ'יק כבר לא יהיה שם לגעור בהם, אבל אני מבין למה אנשים עושים את זה. כלומר, להיקלה בבית עם ילדים זה מאוד מאוד קשה. אבל צריך לדעת שחלקם מאוד מאוד, מלא קולות, מלא... ובתקופת התנאים זה בכלל לא עולה לדעת. העירובים הם מקומיים, כל חצר מערבת לעצמה, כל מבוי עושה לעצמו שיתופי מבואות. וזו שאלה ששואלים כל ערב שבת. עכשיו אני ביום טוב שחלות בערב שבת, ועולה השאלה, עירוב כן, עירוב לא. עכשיו, אירובי תחומין, אני רק אעיר, זכורה זה לא דבר שצריך מדי שבוע. אם אתה רוצה ללכת לאיזשהו מקום, תעשה אירובי חצירות נראה יותר על בסיס שבועי. עכשיו, הברייתא אומרת כך, תנו רבנן, כן.
היה צורך לחדש כל שבוע, אם אתה יחד עם אותו חצר, אותו...
כנראה, אני לא יודע, האוכל נגמר, האוכל, אני לא יודע למה הם לא ירבו במצות, למה מערבים במצות דיקט בתוך שקית ניילון, שזה יהיה ראוי לאכילה, נכון? האם היה להם מאכלים שהחזיקו מעמד? הרי כולם יודעים, אני לא רוצה לפגוע באשכנזים פה, כולם יודעים שהם אכלו פיתות את המצות הרכות, זה לא מחזיק מעמד. אני לא יודע, אני לא יודע, אבל זה נראה ברור שזה ככה, זה משהו, המשניות בעירובים מלאות בתיאורים, אנחנו עוברים מבית לבית, ואוספים את העירוב, זאת פעולה מובהקת של הכנה לשבת. עכשיו כאן עולה השאלה, מה אם יום טוב שלך עוד בערב שבת? האם אפשר או אי אפשר? אבל זה אומר את ה... כן. סליחה, כן?
זה לא הלכה שתקף כאן ליום טוב?
אז בואי נקרא, בסדר, ואז נעיר הערות. תנו רבנן, יום טוב שלך עוד בערב שבת. אין מערבין לא עירובי תחומין ולא עירובי חצרות. רבי אומר, מערבין עירובי חצרות אבל לא עירובי תחומין, ועכשיו את מוזמנת להצטרף, בסדר? מפני שאתה אוסרו בדבר האסור, לא? והיא אתה אוסרו בדבר... המותר לו, כן? בואו נראה את המחלוקת. חכמים מוסרים כל הכנת עירוב בשבת וביום טוב. לא מוסבר למה. מה הבעיה בזה? למה לא להניח ביום טוב עירוב? מה הבעיה בדיוק? רבי לעומת זאת מבחין בין עירובי חצרות לבין עירובי תחומים. כן, ומה ההבחנה שלו? היות ותחום הוא דבר האסור ביום טוב עצמו, אז לכן ביום טוב אי אפשר להניח עירוב עבור שבת. לעומת זאת, היות ומותר לטלטל בחצר ביום טוב, לכן גם מותר להניח עירוב ביום טוב. זה הסבר הדברים, זה עדיין לא מספיק מובן, כלומר ההבחנה המובנת, אבל לא מספיק מובן התשתית. בואו נעשה... קודם בוא נקרא את הגמרא, ואז ננסה קצת להסביר את מה אולי עומד מאחורי הדברים. שואלת הגמרא, אומרת הגמרא כך, איתמה, רב אמר הלכה כתנא קמא, ושמואל אמר הלכה כרבי. איבאי לו, הלכה כרבי לכולה או לחומרה. וכאן הגמרא לא מבינה בכלל את השאלה, הרי אם, מי מקל יותר לכאורה? רבי, אז למה אתה שואל אם זה לכולה או לחומרה? פשיטא דלכולה כאמר, אז הגמרא אומרת הדבר הבא. משום דשלח רבי אלעזר לגולה, לא כשאתם שונים בבבל, רבי מתיר וחכמים אוסרים, אלא הייתה פה גרסה הפוכה, אלא רבי אוסר וחכמים מתירים. מאי? עכשיו אני מבולבל, כי כשאני אומר לך כרבי, השאלה אם רבי של בבל או רבי של ארץ ישראל. תשמע אומרת הגמרא, דרב תחליפה ברב דימי עבד עובדה כבתי דשמואל, ואמר רב תחילת הוראה דהי צובה מרבנן לקלקולה. אומרת הגמרא כך, היא אמרת בישלמה לקולה כמה, אומר אם רבי הוא המקל, אני מבין למה רב אמר על רב קהילה מתחיל, הוא התחיל לקלקולה, הוא הקל במקום שלא היה צריך להקל. אלא היא אמרת לחומרה, מהי קלקולה? אז הוא החמיר, אז מה? עכשיו תראו איזה דבר יפה אומרת הגמרא, שגם להחמיר זה לקלקל. אומרת הגמרא, כיוון דמקלקלי ברבים, היינו קלקולו, לומר את זה בצורה פשוטה. אם אתה מקל בהלכות הנחת עירוב, ואתה אוסר להניח ביום טוב שחל להיות בערב שבת עירובי חצרות, אתה מקלקל שמחר יהיו אנשים שיתלטלו ולא ידעו שלא הנחת עירובי חצרות. כן, לא, בלשון רש"י, היינו קלקולה, סליחה, לפני כן, כיוון דמקלקלי ברבים, זה הרש"י האחרון בתזיין עמוד ב', ששוכחינו מטלטלין ולא עירוב, היינו קלקולה, אם היה מותר לערב אתמול והוא אסר, או יכולת לתקן משהו ולא תקנת אותו, וזה קלקלת. אני אומר בצורה פשוטה, מי שמחמיר, שישאל את עצמו האם החומרה שלו היא עודף יראת שמיים או אם היא קלקולה. והגמרא מסיימת, אמר רב, אמר רב חיסדא, אמר רב הונא, הלכה כרבי, אבל עכשיו כמו איזה רבי צריך להסביר, ולאסור. כן, דברים דומים מופיעים גם בסוגיית הירושלמי. שם מופיע, רק נפתח את זה, הירושלמי אומר כך, אני מקריא, יום טוב שחל להיות בערב שבת, אין מערבין לא בחצרות ולא בתחומין, דברי רבי. אז לפי הנוסח של הירושלמי, רבי הוא המחמיר. והחכמים אומרים, מערבין בחצרות ואין מערבין בתחומין, מופיע כאן הסבר די דומה למה שיש בבבלי. מערבין בחצרות, שכן אתה מתיר לו דבר שהוא מותר לו, ואין מערבין בתחומין, שכן אתה מתיר לו דבר שהוא אסור לו. ואז הירושלמי אומר, היא תניא תני ומחלף. כלומר, יש תנאים ששונים את הדעות שמצריכים אותם, שהם מחליפים אותם. ואז מה המסקנה? אמר רבי אלעזר, הועיל והן תניא מחלף, כלומר, עוד אנחנו לא יודעים מי אמר מה, צריכין ענה מחוש. הוא אמר את זה בצורה הבאה, לו הייתי יודע בוודאות מה כל אחד אמר, אז אולי יכולתי להפעיל כללי פסיקה. יחיד, רבים וכו'. ברגע שאני לא יודע מי אמר מה, כי יש לי גרסה כזאת וגרסה כזאת, אז אין לי ברירה אלא לחוש ולהחמיר, וזה דומה מאוד למסקנת הסוגיה בבבלי, שהבבלי אומר הלכה כרבי ולאסור. כן? זה בדיוק אותה תפיסה, כשהרושם מסביר כאילו את מדיניות הפסיקה, כלומר למה בסופו של דבר החמירו, כי המסורת כאן איכשהו התבלבלה להם. מי שאל את זה? אתה, יעקב, כן. לא יודע, זאת שאלה טובה. שאלה טובה, אבל זה מה שכתוב, כן? בתוספת עצמה, מה לדעתכם כתוב? מה לדעתכם כתוב בתוספת? זה לא קשה לנחש, בואו אני אקריא לכם. פותחים יופי, זה פרק ב' הלכה א', אז כבר מהירושלמי יכולתם לדעת, יום טוב שחל להיות ערב שבת, אין מערבין לא בחצרות ולא בתחומין, דברי רבי, רבי כאן מחמיר, וחכמים אומרים מערבין בחצרות אבל לא בתחומין. בואו נאמר בצורה פשוטה, מקורות ארץ ישראל החזו שרבי הוא המחמיר וחכמים הם המקלים, ובבבל חזו ההפך, שרבי הוא המקל וחכמים הם המחמירים. להלכה בשני התלמודים הגענו לאותה נקודה שאנחנו מחמירים. בכל זאת אנחנו צריכים לנסות להבין מה עומד בשורש המחלוקת בין התנאים. וכאן נחלקו הראשונים, מה בכלל יסוד האיסור להניח עירוב ביום טוב? מה הבעיה? אז כאן בא רשי, תסתכלו על הדף, בתזיין עמוד ב', רשי אומר, דיבור המתחיל לא עירובי חצרות, זה בערך שני שליש מתחילת העמוד, כאילו מלמטה תיקח איזה שליש למעלה, לא עירובי חצרות, כותב רשי יש לנו? כן. לטלטל, רואים שכתוב תוספת שם? זה מולו. לטלטל מחר דנראה כמתקן דבר. אז רשי אומר שמי שעושה, כלומר, להניח, למה עירובי תחומים אסור להניח? זה לא בעיה להסביר. למה לא להניח עירובי תחומים? כי תחום אסור גם ביום טוב. אנחנו עסקים כרגע בשאלה, למה לא להניח עירובי חצרות, כן? אז אומר רשי, זה נראה כתיקון. כך הוא אומר, אתה נראה כמתקן דבר. כן? שפה דומה לגמרי, יש גם אצל ראשוני אשכנז, כך מופיע באור זרוע, אני אחד מבעלי התוספות הגרמנים, האשכנזים, שכותב, זה נמצא בסימן שין מן ג' בהלכות יום טוב. שם הוא עוסק בפרק שלנו, כותב באור זרוע, אין מערבין לא עירובי תחומים ולא עירובי חצרות, לטלטל למחר, דנראה כמתקן דבר. זה תיקון. ככה הם מפרשים, על רקע זה החתם סופר בחידושיו לסוגיה אומר, ולמה לדעה אחרת, אני לא יודע מי אמר אותה, כן, ולמה לדעה שמותר זה לא תיקון? אז הוא אומר, זה מאוד מזכיר את מה שדיברנו פה בשבת שעברה, לא בשבת תשובה, שבת שלפניה, בשיעור שבו הזכרתי את הפסק של שלמה זלמן על השעוני שבת. אומר החתם סופר, אם אתה לוקח דבר שמותר היום, ואתה מניח עירוב בשביל מחר, אז אתה לא מתקן שום דבר, כי זה מותר כיום, אתה פשוט גורם לכך שהאיסור לא ייכנס לתוקף. ככה מסביר החתם סופר בחידושיו פה על הדף. והוא אומר, כשיבוא שבת והאיסור ירצה להיכנס לתוקף, הוא לא ייכנס לתוקף, אבל לא תיקנתי שום דבר. פשוט גרמתי לכך שהאיסור לא יוכל להיכנס לתוקף. לכן זה לא תיקון, אבל השפה שרשי והאור זרוע משתמשים בו, זה שהבעיה היא התיקון שבדבר. אני מתקן, למחר היה לך אסור לטלטל, ובעקבות הפעולה שלי תיקנתי. אבל יש ראשונים, כן, בבקשה. אולי? אתה אומר דבר חכם, אבל אתה לא... אני אגע בזה עוד, בסדר? נשתדל. לעומת זאת, יש ראשונים שלוקחים אותנו לגמרא בעמוד הבא פשוט. עוד מישהו מצביע, כן. אני לא יודעת שיחה שלא ראיתי, כן.
נראה כי נתקע. זה יכול להיות שמבחינת התפיסה של מה זה תיקון, זה אותה תפיסה, רק חוששים נראה כי נתקע.
כן, אוקיי, בסדר גמור. עכשיו תראו את הגמרא בי"ז עמוד א', שקבל פעם הבאה שזה אחרי סוכות אני חושב, כן, אבל הגמרא שם דנה ביכולת להניח עירובי תבשילין מיום טוב אחד לחברו, כלומר יש שני ימים טובים, לא ניכנס לסוגיה, רק נשלוף משם משפט אחד. הגמרא אומרת שם, אני מקריא, זה נמצא באמצע העמוד, אומרת הגמרא, מן דאמר עירובי תבשילין וערבי תחומין לה, מה הייתה מה? דלמקנה שביתה בשבת עלה. הוא אומר, לא קונים שביתה בשבת. וכאן הגמרא קוראת לעירובי תחומין פעולה של קניין. וממילא משמעות הדבר, שכשאני שואל את עצמי, האם מותר להניח בשבת, בסליחה, ביום טוב עירוב, היות וביום טוב יש איסור לעשות קניין, זאת משנה בביצה, בפרק חמישי, אז עירובי תחומין הם קניין, רק מה? הגמרא לא אומרת מה מעמדו של עירובי חצרות. כלומר, האם עירובי חצרות גם הם אוהבים קניין או לא? וכאן יש ראשונים מסוימים, שבעקבות דברי הגמרא שם בעמוד א', הם... נטו לפרש שזאת דעת מי שאוסר גם להניח עירובי חצרות, כי הוא גם רואה את עירובי חצרות כקניין. וכאן ברקע יש גמרא בעירובין, דף מ"ט עמוד א', שם הגמרא מתלבטת סביב טיבו של עירוב. אומרת הגמרא כך, אני מקריא, עזרא, זה בשביל מה ששאלת קודם, בסדר? הגמרא אומרת בעירובין דף מ"ט, היא אומרת כך, אמר שמואל עירוב משום קניין, ואם תאמר, מפני מה הם קונים במעז, למה אוספים אוכל? תיקח כסף מאנשים. אז אומר שמואל, מפני שאינה מצויה בערבי שבתות, יודעים שהמזומן נגמר בכיס בערב שבת, מה יש בבית? אוכל, כן? והוא ממשיך ואומר, איך הדערב מיה, אבל אם אדם כן נתן כסף במקום אוכל, מי הליקני שאלת הגמרא? היא אומר, גזרה, שמה יאמרו, מאה עיקר, וזימנין דלה שכיח מאה, ולא עתי לערובי בפד, עתי ערובי לקלקול. החליטו שלא מביאים כסף, שלא יהיה בלבול, אבל בעיקר הדין זה קניין. רבא אמר, עירוב משום דירה. הכוונה היא לא שקונים אחד מהשני, אלא הכוונה היא שהם יוצרים מסגרת מגורים משותפת. כן, בלשון רשי שם, אני קורא, עירוב שהוא מצרפן טעמה משום קניין שמקננו בעל הבית רשותו וניצאו כולם בעלים בבית זה. עירוב מונח באחד מהבתים בחצר, הוא מקנה לכל אחד חלק מביתו. לעומת זאת, אם אני אומר משום דירה, אומר רשי, שדעתו של אדם על פיתו, ואבילו כאילו דיירי באו ביתה, כאילו גרים ביחד, לא שהם קנו מניה בבית שלו, הם גרים ביחד. מה נפקא מינה של הדגמרא, מה ביניהו? איקה בעיניי הוא כלי, הוא פחות משווה פרוטה וקטן. כלומר, אני שלוש הלכות, שהן כולם הלכות, שהן קשורות בדיני קניין. מה זה כלי? קניין סודר לא קונים ב... אני קורא, אומר רש"י, למען דאמרנו שום קניין, יכולים לקנות בסודר, בוא נעשה קניין סודר על העירוב, כמו שעושים בחתונה, עם המטפחת וכו', למה לא? זה קניין. פחות בשווה פרוטה, עזרה זה מה שאתה שאלת קודם, נכון? וגם קטן שלא בר הקנה. אז יש לנו כאן בעצם מחלוקת המוראים, האם עירובי חצרות הוא משום קניין או משום דירה? עכשיו כאן עולה השאלה, האם אפשר להציע שזה גוף המחלוקת התנאים, וכך עולה במפורש מדברי הרעה בסוגייתנו. הרעה כותב, אני מקריא, הרעה אומר, פירוש, דבר האסור לו ביום טוב, אי אפשר לו לתקן ביום טוב, כגון תחומים. דחי אסר לו השתא מיכזה כמקנה ביתא. אז הבעיה היא לא התיקון, הבעיה היא שזה נראה שיש פה פעולה קניינית. ואי אתה אוסר לו בדבר המותר לו, וכיוון דהוצאה מותרת ביום טוב, מותר לו גם כן לתקן ביום טוב לצורך השבת, והלו מיכזה כמקנה ביתא. עכשיו בהמשך, בי"ז עמוד א', על דברי הגמרא בהמשך, אומר שם הרעה, אני מקריא, הוא אומר, הנה, קיימה לן כרבי דילאל, דלית להפרשה בין תחומים לחצרות, דקולו בלב תנאי אסירי, ובתרווי או איקה משום מקנה ביתה. בעצם מה אומר הרעה? הגמרא בי"ז עמוד א' אומרת שעירובי תחומים משום קניין. לגבי עירובי חצרות, זה גוף הדעת רבי. רבי גם חושב שעירובי חצרות משום קניין, ולכן לא מועיל לי שביום טוב עצמו מותר לטלטל, עדיין אסור לעשות פעולת קניין עבור יום המחורת. לעומת זאת, אם אני חושב במונחים לא של קניין, אלא במונחים של דירה או תיקון, אז היות והיום בעצמו הדבר הזה מותר, אז אין שום מניעה מי לעשות את זה. כלומר, לפי דברי הרעה נראה שגוף המחלוקת בין רבי לחכמים, זה האם עירוב משום קניון או משום דירה. וזה יהיה תלוי השאלה, האם מותר ביום טוב שחל עוד בערב שבת לעשות עירוב עבור יום המחורת. גם באיתור משמע ככה. כן, יקריא את זה. בא לאיתור בהלכות יום טוב. אז הוא גם כותב דברים דומים, הוא שואל ככה.
עירוב אפשר לעשות
כן, למה לא?
זה
אסור פעם אחת והוא מחזיק מעמד שנה שלמה. כן, למה לא? הקניין לא פוקע. כן, ברור. הנה, כותב בעל העיתור, אני מקריא, וצריך עיון, בכל כמה זה לא מבטל רשות, מקנהו. כמו הוא קורא לפעולה הזאת של עירובי חצרות, פעולת קניין. אז זה הכיוון שעולה כאן בדברי הראשונים האלה, כמו אני חוזר ומסכם. כיוון אחד בראשונים רואה את הפעולה, את הפעולה של הנחת עירוב כפעולת תיקון. וכאן, אם כך, המחלוקת היא, האם כשאני עושה פעולה שהיום היא מותרת, האם בדבר הזה נחשב שאני מתקן? לעומת זאת, יש ראשונים שמעין משמע, בעיקר ברעה, שהמחלוקת היא גוף איך מבינים פשוט את העירוב. האם העירוב הוא פעולת קניין, ולכן לא עוזר לי שהדבר הזה מותר היום, האם העירוב הוא פעולת דירה, ולכן הדבר הזה יהיה מותר. כן, זה, ככה נראה יסוד המחלוקת, כפי שעולה בדברי הראשונים. כשכאן יש דיון מאלף בירושלמי, שגם החלקו ראשונים אודותיו, וזה גם מזמין אותנו קצת לחשוב. אומר הירושלמי כך, רבי יהויה בשם רבי זעורה, מן דאבד תבעות, מערב מן אתמד. מי שרוצה לא להסתבך, יעשה לו את כל העירובים, ממתי? מערב יום טוב. אמר רבי יהודן, הדדת אמר, ההיצעה הזאת, לעשות עירובי תחומים וחצרות, הכל מערב יום טוב, בשלו עשה לו עירובי תבשילים. אבל אם עשה לו עירובי תבשילים, מותר. כלומר, אם יבוא אדם ויעשה עירובי תבשילים, זה יתיר לו גם להכין עירובים מערב יום טוב, ליום טוב, סליחה, לשבת. ומה דעתכם על ההיצעה הזאת? אז זה שואל הירושלמי, רבי יוסף ורבי בומבאי, ועירובי תבשילים מתירים את המחיצות? כלומר, מה הקשר בין עירובי תבשילים לבין מה? לבין הנחת עירובי חצרות? מה הקשר? מה הקשר? איך זה יכול להתיר? כן, אז כאן, בבקשה.
עניין של הכנה, שמיום טוב לשבת. אז אם התחלת את כל ההכנות, כאילו, התחלת ההכנות בזה של עירוב תבשילים, לאוכל, אבל זה מכין כל ההכנות, כאילו זה מתיר לצורך כל ההכנות.
כן, יפה, זאת הצעה מאוד יפה. בואו רק נראה לפני כן, ראשונים נחלקו איך לקרוא את הקושייה הזאת שיש בירושלמי. האור זרוע שהבאתי קודם, הוא מצטט את הירושלמי, והוא אומר כך, הוא כותב, פירוש, היה תמה על דברי רבי יהודן, שאמר שבעבור עירובי תבשילים מותר לערב עירובי חצרות, מכל מקום הועיל ולא נחלקו עליו לגמרי, הוא שאל שאלה, אבל הוא לא חלק עליו במפורש, אז הוא אומר, רבי יהודן אבדינה, למרות זאת הוא פוסק שאפשר להסתמך על עירובי תבשילים כדי להניח ביום טוב עירובי חצרות. ואז הוא כותב, אינמי נוכל לפרש, דרבי יוסי ברבי בון, ביי, עם עירובי תבשילים, מתירים לטלטל מחצר לחצר בשבת, אף אגב, זה לא יראה ברובי חצרות. שימו לב איך הוא מפרש. השאלה לא הייתה, אם הנחתי עירובי תבשילים, האם זה יעתיר לי להניח עירובי חצרות ביום טוב, אלא אם עירובי התבשילים גם יהווה עבורי עירובי חצרות. ועל זה, מה הוא שאל אותו? מה הקשר? איך הוא יוכל לעשות את זה, כן? אבל הוא כותב, אבל באב ודאי מודה לרב יהודן שאם ירב עירובי תבשילין, שמותר לו לערב עירובי חצרות לצורך מחר. אז אור זרוע, ממש רואים, בכל כוחו מה הוא מתאמץ? בכל כוחו, כן? לאפשר להסתמך על עירובי תבשילין כדי להניח עירובי חצרות. לעומת זאת הרעה, הרעה בחידושיו לביצה, הרעה אומר שזה אור ופרח. כותב הרעה, אני מקריא. הנה. וכי תימה דירובי תבשילין, כי איך היא דמהנו לן לבשל, עמי לא מהן לן, דלישטרי לן להניח עירובי חצרות. יש לומר, דלא מהני עירובי תבשילין, אלא להכשיר מלאכה ביום טוב, לבשל מיום טוב לשבת. דכיוון דהכין קצת לשבת, מותר להרבות בשבילו של שבת. אבל לא להתיר לתקן ביום טוב, לעשות הוצאה בשבת, ולא מן השם הוא, זה וכן, בירושלמי. כן, בואו ננסה להבין את הדבר, כן? בדברי הרעה משמע שהשאלה שומרת על הפרק מהי? מה טיבו של עירובי תבשילים? פה פשוט צריך לחזור אחורה להבנות השונות ולשאול לפי כל תפיסה האם הוא יוכל לעזור להנחת עירובי חצרות. כן, אז תפיסה אחת ראינו שאין היתר להכימיות או לשבת שום דבר. יום טוב לא מכין לשבת. ואתה בעצם בשבת אין לך ברירה לאכול שאריות, אז מה זה עירובי תבשילים? תכין לשבת בערב יום טוב. מה זה קשור לעירובי חצרות? ברור שצודק הרעה, אין שום קשר בין הדברים, כן? אפשרות שנייה שראינו זה, תתחיל לבשל, ואז הבישולים שתעשה ביום טוב לא יהיו התחלת בישול, אלא המשך בישול. מה זה קשור לעירובי חצרות? אין קשר. לכאורה, אם נשאר איזשהו מקום להניח שעירובי תבשילים יכולים לסייע כדי להניח עירובי חצרות, אם נלך אולי בכיוון של רב חסדא, בגמרא בפסחים, שצורכי יום טוב נעשים, סליחה, צורכי שבת נעשים ביום טוב, רק מה אני מפחד, שמה אנשים יגידו לעצמם? יגידו לעצמם ש... יום טוב מכין לחול וכו', אז אני עושה היכר, ועשיתי היכר, אז חוזר היתר המקורי שיום טוב יכול להכין לשבת. אם מישהו בא עם תפיסה כזאת, בהחלט מה יכול להיות מקום? אריאל, קצת התכוונת לכיוון הזה, נכון? שאני אומר עצמי, בסדר, ברגע שהכנת עירובי תפשילין, עכשיו ביום טוב תכין הכל לשבת, אין שום בעיה, יכול להיות. שאול ליברמן, בתוספת כפשוטה, הוא רוצה לתלות את המחלוקת הזאת, את השאלה הזאת, לא בטיבו של עירובי תפשילין, אלא בטיבו של איסור להניח עירוב ביום טוב עבור שבת. קודם ראינו שני כיוונים בראשונים, האם זה מדין קניין, האם זה מדין תיקון. הוא רוצה לטעון שאם זה נעשה מדין קניין, ודאי שלא ניתן לעלות על הדעת שעירובי תפשילין יתיר לי לעשות קניינים. כאילו, זה מופרך לגמרי. לעומת זאת, אם אני אומר שזה מדין תיקון, אז יש מקום להגיד שמה כל הרעיון של עירובי תפשילין, שמאפשרים לי לתקן דברים מיום טוב לשבת, אז אולי זה יאפשר את זה. כלומר, יכול להיות שהשאלה שעומדת ברקע, אני מסכם, היא הבנת טיבו של עירובי תפשילין מצד אחד, מעבר השני, הבנת טיב האיסור להניח עירובי חצירות ביום טוב עבור שבת. שפה צריך לקחת בחשבון גורם שנוסף אחרון, שתוספות העלו אותו פה על הדף. כן, בבקשה, אהרון.
אבל המגן אברהם הביא שעירוב תפשילין מתיר שאר מלאכות אחרות.
כן, אבל הדיון שיש שם הוא למשל הדלקת הנר, לחם חמים.
מה זה עם אוכל?
סליחה?
זה לא אוכל.
נכון, נכון, אבל שים לב, זה עדיין, בעצם השאלה היא, האם עירובי תפשילין הוא מנגנון שפועל על הכנת אוכל? וכאן הנר והחמין, כולם נחשבים חלק ממערך הסעודה. הנר הוא מאיר את הסעודה. זאת אומרת, אצל חזל, נר שבת הולך יחד עם האוכל. אבל לבוא ולניח עירובי חצרות ולהגיד, עירובי תפשילין עכשיו מתיר לך לעשות כל מיני פעולות מיום טוב לשבת, השאלה אם אני יכול לומר דבר כזה. אז יותר מרחיק לכת מנר. יש דעות שמותר להדליק את הנר בלי עירובי תפשילין. משימה, מה הבעיה? ביום טוב מותר להדליק נר? כן? טוב, זה לא... אוקיי, אז... וכאן אני, התוספות מהירים מצומת ליבנו לגמרה בעירובים. ש... בדף למד ח'. שם הגמרא בעירובין מביאה מחלוקת בין רבי אליעזר לבין חכמים בדין יום טוב הסמוך לשבת, האם אדם יכול בערב יום טוב לעשות שני עירובים נפרדים, אחד ליום טוב ואחד לשבת. בלשון הגמרא, אני אסביר, שאדם לא יכול לעשות עירוב באמצע יום קדוש. אדם לא יכול לעשות עירוב בערב יום טוב ולהגיד, בבוקר זה תופס לי לכיוון הזה, ובצהריים לכיוון הזה. אדם לא יכול לעשות את זה, כי הזמן נחשב כיחידה אחת, שאתה קונה שביטה בתחילת עירובי תחומים מדובר פה. עכשיו, מה הדין, האם אדם יכול בערב יום טוב לעשות עירוב שיפריד בין יום טוב לשבת? וזה אחד ליום טוב ואחד לשבת. בלשון הגמרא, האם כשיום טוב חל בערב שבת, האם זה קדושה אחת? יחידת קדושה אחת שאומנם העוצמה שלה מתחלפת באמצע, או האם מדובר בשתי קדושות. עכשיו, הגמרא מביאה שתוך כדי הדברים, הגמרא מביאה ברייתא, עם שקלא וטריא, מחלוקת, דיון שהיה בין רבי אליעזר לחכמים, ושם מופיע הדיון הבא. הגמרא אומרת, אמרו לו לרבי אליעזר, אי אתה מודה שאין מערבין בתחילה מיום טוב לשבת? אמרו לרב אליעזר, אתה אומר שזה שתי קדושות, אבל גם אתה אומר שאסור להכין עירוב מיום טוב לשבת. אז אם אסור להכין עירוב מיום טוב לשבת, כנראה שיום טוב כבר נחשב שנכנסתי לזמן הקדוש. אז תראו מה הוא עונה להם. רב אליעזר אומר את הגמרא, הטעם, אמר להן, אבל הלאי קדושה אחת היא, ורב לזר, אתה משום הכנה. אסור להכין מקודש לחול. זה ממש אריאל, מה שאתה אמרת קודם. שמה שמאוד מטריד התוספות, גם בעירובין וגם בביצה, זה שלכאורה הסוגיה בביצה לא מדברת באותה שפה, כמו הגמרא בעירובין. פה דיברנו על קנייה, דיברנו על תיקון, אבל המושג הזה שנקרא קדושה אחת, או שתי קדושות, או הכנה, בכלל לא נכנס לתוך השפה של הגמרא בביצה, כן? תראו התוספות אצלנו שואלים את זה. בביצה תזיין עמוד ב'. דיבור המתחיל, רבי אומר, מערבין עירובי חצרות. תימה, הרבי הסביר עלי בפרק בכל מערבין, לשבת ויום טוב, קדושה אחת היא. ואם כן, איך היא מערבין על עירובי חצרות מיום טוב לשבת? ומה בעצם הם שואלים? הם שואלים, יהיה אסור להניח ביום טוב לשבת, מהסיבה הפשוטה, שהיום הקדוש כבר התחיל, כמו שאי אפשר לערב בליל שבת. אז אי אפשר לערב ביום טוב שחל בערב שבת, כי זה קדושה אחת. ועל זה הם אומרים, ויש לומר, דעד הרבה, אין אותם אחד הרבי. הפוך, זו הסיבה שהוא מתיר, למה? דעדית לקדושה אחת, היינו בדבר האסור לעשות ביום טוב, הגמרא שם דיברה על תחומים. אז זה קדושה אחת, כי האיסור הזה כבר נכנס לתוקף, שבתחילת יום טוב, אז הוא בשבת נחשב כחטיבה אחת. דעה קדושה אחת, אבל בשביל שקדושה אחת היא לא אסרין על דבר המותר לעשות ביום טוב עצמו, כגון לטלטל בחצרו, לעשות עירוב בשביל שבת. התוספות בעצם מנתקים בין, בעצם קדושה אחת אצלם, זה בדברים שאסורים, הן ביום טוב והן בשבת. ככה הם מנתקים בין שתי הסוגיות. לכן לסוגיות יש שפה אחרת. מה שהם מתעלמים בביצה, זה כל נושא ההכנה, וזה הם עושים בדף הבא. ואני מציע שנגיע לסוגיה הבאה, ושם התוספות דנים בזה, אז נשאל את עצמי את השאלה הזאת. ומה קרה לטעם ההכנה שמופיע בגמרא בעירובין? בסדר, בכל מקרה, אני מסכם את מה שראינו כאן. ראינו כאן בתוך עולם הברייתות, חילופי בבל, ארץ ישראל, מה שגרם להחמיר בסופו של דבר כדעה המחמירה, כי לא יודעים מי המחמיר. בסופו של דבר נאסר להניח אין עירובי תחומים ואין עירובי חצרות ביום טוב שחל בערב שבת. ראינו שבירושלמי עולה השאלה, האם עירובי תבשילין יכול לאפשר לי להניח עירובי חצרות מיום טוב לערב שבת, ומחלוקת ראשונים, האם לקבל את זה או לא. ואז הגמרא ממשיכה, בואו נתקדם עוד קצת, ואומרת, תנו רבנן, יום טוב שחל להיות בשבת. טוב, פה עברנו כבר הילוך מיום טוב שחל להיות בערב שבת, יום טוב שחל להיות בשבת, נושא התפילה. בית שמאי אומרים, זה כבר לא בא ממסכת ביצה, זה בא מתוספתא בברכות. בית שמאי אומרים, מתפלל שמונה, ואומר של שבת בפני עצמה ושל יום טוב בפני עצמה. אנחנו מתפללים שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, ובאמצע מכניסים שתי ברכות של קדושת היום. ברכה אחת של שבת, ברכה שנייה של יום טוב, במילים פשוטות, הקדושות לא מתמזגות, ולכן צריך לציין בנפרד כל אחת, זה יום עם שתי קדושות היום. ובית הלל אומרים, מתפלל שבע, ותראו עכשיו מה נאמר פה, מתחיל בשל שבת, ומסיים בשל שבת, ואומר קדושת היום באמצע. כן? בעצם, התפיסה שיש כאן היא, שהברכה של קדושת היום ביסודו של דבר, איזה תפילה אני מתפלל? תפילת שבת. ואת יום טוב, איך אני מזכיר אותו? באמצע. זה דומה למבנה, אני חושב לרגע, כשאני נגיד שבת ראש חודש, ואני מתפלל, או שבת חול המועד, כן? ושבת חול המועד אנחנו מתפללים תפילות שבת, זאת אומרת מוסף, כן? מתפללים תפילות שבת, ואומרים יעלה ויבוא. וכאן יש דעה כזאת, שכך גם הדין כאשר יום טוב חל בשבת. שזה מפתיע, מאיזה סיבה זה מפתיע? כי ליום טוב יש קדושת היום. מצד שני, לכאורה, מה נאמר לעצמנו? שיות וקדושת השבת היא חמורה יותר, אז ביסודו של דבר יש כאן הכרעה שהיום הזה הוא שבת, שמזכירים את יום טוב. לעומת זאת, רבי חולק, תראו מה רבי אומר. רבי אומר, החותם בה מקדש השבת ישראל והזמנים. ורבי אומר שהחתימה צריכה להיות כפולה. להזכיר גם שבת וגם מקדש ישראל והזמנים. לכאורה, לפי רבי, מה נאמר לעצמנו? זה לא שזה תפילת שבת שמזכירים בה מעין המאורע, אלא שביסודו של דבר מדובר ב... תפילה משולבת, זה תפילת שבת ויום טוב שהתמזגו לתפילה אחת. ככה נראה, והגמרא ממשיכה ואומרת, תני תנא קמי דרבינא מקדש ישראל והשבת בזמנים, מה יש כאן ההחלפה של הסדר, האם קודם שבת או קודם ישראל, אמר לי, אתו שבת ישראל מקדשי לי, ואה שבת מקדשה וקיימה. כלומר, יש פה הד ברור לגמרא בברכות בדף ממתת עמוד א'. שם הגמרא דנה בכלל שאין חותמים בשתיים. הכלל הזה הוא כלל שהגמרא מסבירה שם, זה מצד שאין עושים מצוות, חבילות חבילות, זה מובא בגמרא שם בתוך דיון בחתימה של ברכת המזון, של ברכת רחם, והגמרא אומרת, אסור לחתום חתימה כפולה. אני אומר במאמר מוסגר, שהכלל הזה מופיע בבבלי, במקורות ארץ ישראל ברור שהם לא החזיקו מהכלל הזה, והברכות ארץ ישראליות מלאות בחתימות כפולות, ולא מצאנו בשום מקום בספרות ארץ ישראל שזה מטריד את התנאים או את המוראים, וחלק מהתפילות שלנו שהן ארץ ישראליות בחלקן הם, יש בהם חתימות כפולות והן לכאורה לא כולם עומדות בכלל הזה. אתן דוגמה מובהקת, חתימה של ברכת נחם בתשעה באב, שחותמים מנחם ציון ובונה ירושלים, האם זה נחשב חתימה כפולה? האם לא? אני אספר רק שסבי הרב סולובייצ'יק באמת היה מורה להגיד רק בונה ירושלים, כי זה חתימה כפולה. יש סבורים שזה לא נחשב כפול. רגע, הגמרא שם, על רקע זה, הגמרא שם מנסה להבין מה זה החתימה, מקדש ישראל והזמנים, חתימה כפולה. אני גם אומר במאמר מוסגר, בארץ ישראל בקידוש, אתם יודעים מה הייתה החתימה? בקידוש השבת, מדי שבת. החתימה הייתה מקדש ישראל והשבת. עכשיו, זו חתימה כמעט מתבקשת. אתם יודעים למה? כי בואו נראה בבני הקידוש. אשר קדושה ממצרותיו ורץ אבנו, זה קדושת ישראל, ושבת קודשו ועבר ברצון לחילנו, זה קדושת השבת. אז מציינים שבת זה זכר למעשה בראשית, זכר יציאת מצרים. ואז עוד פעם, קיוונו בחרת מכל העמים, קדושת ישראל, ושבת קודשך ועבר ברצון לחילתנו. אז מה החתימה המתבקשת? הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל ונתן להם את השבת, ברוך וקדש ישראל והשבת. וזו אכן החתימה הארץ ישראלית של קידוש השבת, בבבל, לפי הכלל לא חותמים בשתיים, מקדש השבת בלבד. אבל נשאר לנו מקדש ישראל ואז ואז. זאת אומרת, הגמרא זה מקדש את ישראל שהם מקדשים את הזמנים. שואלת הגמרא, נו, מהי מקדש השבת וישראל והזמנים? אז אומרת הגמרא, חוץ מזו, ואז היא מוסיפה שחדה הוא. יש שם ברש"י, בברכות, שני הסברים. הסבר אחד רש"י מביא, וזה הדעה שהוא מאמץ, שיש פה נושא אחד, הוא שהקדברוך אתה השם מקדש. את מה אתה מקדש? את השבת, את ישראל, את הזמנים. אז זה נחשב חתימה באחד, כי אתה מציין שהקדוש ברוך הוא מקדש. לפי זה גם היה אפשר להגיד מקדש ישראל והשבת, כן? לעומת זאת, רש"י מביא דעה אחרת שהוא מתנגד לה, אבל הדעה הזאת אומרת שזה יוצא מן הכלל, זה חריג. ואכן, הנה, יש מקום שחותמים בשניים. אבל ברור שהגמרות כאן מדברות אחת עם השנייה, כי הגמרה שם בברכות, שהיא אומרת שאני מפרש את הברכה, לא מקדש את ישראל ומקדש את הזמנים, אלא מקדש את ישראל שמקדשים את הזמנים. זאת הסיבה שהסדר הנכון יותר צריך להיות מקדש השבת וישראל והזמנים, כי השבת קביעה וקיימה, השבת קדושתה לא תלויה בלוח, היא תלויה בימות השבוע, ולכן היא לא תלויה בלוח שעם ישראל קובעים אותו. ולכן, נכון להגיד, אני קורא אותו, אמר לי, אתו שבת ישראל מקדשי לי, והשבת מקדשה וקיימה, אלא אימה מקדש השבת ישראל והזמנים. כן, אלו דברי הגמרא כאן, וכך גם אנחנו נוהגים. אמר רבי יוסף, הלכה כרבי, וכדתריץ רבינה. כאן רק ראשונים העירו הרעה העיר, שמי שקצת יודע את סדר הדורות, צריך לחוש קצת לא בנוח. רב יוסף הוא המורה מדור שלישי. רבינה הוא המורה, יש שניים, רק שתדעו. יש שני רבינה, אחד דור חמישי ואחד דור שביעי, אבל איך רב יוסף אומר דבר כזה על רבינה? אז אומר הרעה שני הסברים, או שיהיה עוד רבינה קדום יותר, או שהביטוי הזה כדתריץ רבינה, לא רב יוסף אמר אותו, אלא העורך אמר אותו. כך אומר הרעה. בכל מקרה, זו הסוגיה כאן שהיא נראית כמחלוקת, אני חוזר. איך אני רואה את היום הכפול הזה, שהוא גם שבת וגם יום טוב? בית שמאי אומרים, שתי קדושות נפרדות, צריך ברכה נפרדת בכל יום. חכמים אומרים, סליחה, בית הלל אומרים, סליחה, אתה בעצם מתפלל תפילת שבת, ובתוך התפילה הזאת תזכיר את יום טוב, ורבי אומר, תתפלל ברכת קדושת היום שמתמזגת, זה גם תפילת שבת וגם תפילת יום טוב, באותה ברכה, ולכן החתימה הכפולה. אוקיי, ממשיכה הגמרא ואומרת, תנו רבנן, שבת שחל להיות בראש חודש או בחולו של מועד. כן. נכון. אתה יודע למה? תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. אנחנו לא מדברים פה על מוסף, אנחנו מדברים פה על כל התפילות. אנחנו אומרים ברכת היום, היא ממזגת. אומרים קודם את השבת, ותיתן לנו השם יום השבת, ותמיד השבת קודם. אוקיי, ממשיכה הגמרא, תנו רבנן, שבת שחל להיות בראש חודש ובחולו של מועד, ערבית ושחרית ומנחה מתפלל שבע, ואומר מעין המאורע בעבודה, ואם לא אמר, מחזירים אותו. רבי אליעזר אומר, בהודעה. וכאן רק אני אציין, שאלת המיקום, אם הוא בעבודה או בהודעה, היא לא רק שאלה גיאוגרפית, האם זה פה או שם. יש להניח שהתוכן שונה. דיינו, זה לא שזה אותה הזכרה, ושאי איפה לשים אותו. אלא אם רבי אליעזר אומר, לומר, את, מעין המאורע בהודעה, יש להניח שהתוכן הוא הודעה. ככה יש להניח. אתה מודה לקדוש ברוך הוא, שזיכה אותנו בימים טובים וכו'. לעומת זאת, כשהוא משובץ בהודעה, בעבודה סליחה, כל התוכן הוא תוכן שמשתלב בברכת ההודעה. די רב רק לצטט פה את דברי רשי בשבת בדף רב ד', שם רשי אומר, אני מקריא, אומר מן המאורע בעבודה לבקש רחמים על ישראל ועל ירושלים, להשיב העבודה למקומה לעשות קורבנות היום. כלומר, אנחנו מדברים פה על ראש חודש וחול המועד. הימים האלו הם ימים שהם לא מקרא קודש, אין להם איסור מלאכה. אז מה בעצם קדושתם? קדושתם זה הקורבן שמקריבים. חול המועד הוא יום של הקרבת קורבן, ודף יומי של שום היה איסור מלאכה בחול המועד, כן? ושם דווקא משהו שזה כן איזה סוג של מקרא קודש, אבל ראש חודש ודאי, ראש חודש הוא אינו מקרא קודש, ראש חודש הוא יום של קורבן. ולכן בעצם בהיעדר מקדש, מה קורה לימים האלה? הם מאבדים את משמעותם, ומה אני בעצם עושה ברצה? אני מתחנן לקדוש ברוך הוא שיבנה את המקדש כדי שהימים האלה יחזרו למשמעותם. זה עניין יעלה ויבוא ברצה. אני אוסיף, אנחנו ממש מוצאי ראש השנה, כל מי שיתפלל בראש השנה יעלה ויבוא, ודאי שם לב, יעלה ויבוא זו תפילה שכנראה נכתבה מראש עבור ראש השנה. זה כולו מדבר על זיכרונות, זיכרוננו, פקדוננו, זיכרון אבותינו, זיכרון משיח, כל זה מתאים לאיזה יום? ליום הזיכרון. זו תפילה מובהקת של ראש השנה, שכנראה נכתבה עבורה, ובשלב ב' מה שעשו, השתמשו בו, ואמרו, אפשר להוציא את יום הזיכרון, ולהכניס גם ימים אחרים. זו תפילה מובהקת של ראש השנה, אבל אני חוזר דברי רש"י, אתה אומר אותו בעבודה, כי הימים האלה אין להם משמעות בלי המקדש, ואחרי אתה מתחנן. אבל אם זה בהודעה, זה לא רק עניין של מיקום, זה כנראה תוכן אחר לחלוטין. כך מסתבר, רק נקרא ותשאר בפעם הבאה. כן? זאת אומרת, הגמרא, ומוספין מתחיל בשל שבת, ומסיים בשל שבת, ואומר קדושת היום באמצע, שזה דומה למה שראינו קודם. רשב"ג ורבי שמואל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומרים, בכל מקום שהוזקק לשבע, מתחיל בשל שבת ומסיים בשל שבת, אומר קדושת היום באמצע, כלומר לשיטתם, צריך להגיד את יעלה ויבוא, להזכיר את ראש חודש וחול המועד, בתוך ברכת קדושת. היום, אמר אבונה, אין הלכה כאותו הזוג, כפי שאתם יודעים, אנחנו לא אוחזים בעמדה הזאת, אלא אנחנו אומרים אותו ברצה. לילה טוב, בשבוע הבא יש לנו ביום שני בערב הזכרה לרבן הרב ספקטור, זאת אומרת, לא יהיה שיעור. גם בכל המועד לא יהיה שיעור, אז נחדש אותו אחרי שמחת תורה. תודה רבה.